טוב, בוא נצא לדרכנו. ויהיכם עוד משה עבד השם, ויום השם על יהושע בן נון משה משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל עד שאנוכי נותן להם לבני ישראל. שאלות על שני הפסוקים האלה. סליחה? כן, שני הפסוקים השם האלה, אל ובית. פשוט, נכון? אין שאלות? בכל זאת משהו. אוקיי, כלומר, את אומרת, הצו של הביצוע בא לפה, מניין הוא יודע לבצע. אוקיי. שמה? אני אפילו הייתי אומר יותר מזה. ויחם עוד משה, עבד השם, ויום השם, משה מת. אחרי שהוא מת, אמרו לו שמשה מת. אני חושב שאנחנו יודעים את זה, נכון? כלומר, לא רק זה כתוב בפסוקים האחרונים שסיימנו את דברים, אלא גם בפסוק א' זה כתוב כבר. מה ההדגשה הזאת שמשה עבדי מת? כמה פעמים משה כתוב פה בפסוקים הללו? אחרי מות משה עבד השם, משרת משה, משה עבדי מת, כאשר דיברתי אל משה, כאשר הייתי עם משה יימך, כל התורה שציווך משה, משה הוא דמות מפתח פה בסוגיה, למרות שמה? הוא מת. ועכשיו תראו רגע את הרשי שיש לנו פה במקור ראשון בדף, סליחה, המקור השני, משה עבדי מת, אילו היה קיים בו הייתי חפץ. מה אתם רואות על זה? חטא חטא חזק, נכון? חבל שמשה לא פה, הייתי מעדיף אותו עליך. אם אתה מעדיף אותו, אז קודם כל, טוב זה לא עושה לי יהושע, נכון? אם אתה מעדיף אותו, יש לי רעיון טוב. למה רבת אותו? תן לו להיכנס. אם זה יותר מוצלח, קדימה, אנחנו כולנו בעד. נחזור חזר לסוף דברים. ניגש לבית חנן, וכנס בואו תגיד למשה, קיבלתי את תפילתך, קדימה, תיכנס. זה מה שנאמר פה. הלוואי ומשה היה פה. מה פשע הדבר הזה? ורבותינו, נמשיך את הרשי, דרשו, אולי נראה את זה במשך, על 3,000 הלכות שהשתקחו מעבדו של משה. בא יהושע ושאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה עבדי מת, והתורה על שמו נקראת, לומר לך אי אפשר, צא איתו דן במלחמה. אני לא יכול להגיד לך מה התשובות לכל הלכות ששכחת, אז קח אותם במלחמה, שיהיו תרודים במלחמה. זה הפתרון לבעיות שנשכחו? טוב, תשיח את דעתם למלחמה, ואנחנו נאמר לזה. מה עם ההלכות שנשתקחו? ולמה הוא לא יכול להגיד לו? תורה לקראת את השם משה רבינו. אז עוד פעם, מה אומרים לנו? משה, 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 טוב, לא נורא. כן, סליחה. הוא שכח הלכות בימי האלה של משה רבינו. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר, עזוב, נו, אני לא יכול לדעת לך. אז תעסיק אותה בדבר אחר, אם רוצו, תעשו לי או שהוא שכח את הלכות. איזה מין מנהיג אתה? איזה מין רב אתה? שכחת את הלכות. מה זה? משה רבינו אף פעם לא שכח. טוב, נו, התורה נגיד זה שמו, בטח הוא לא שכח. הרש"י הזה קצת משונה. ואם תרצו, בואו תסתכלו רגע במקור שלוש. שבא יהושע? הוא לא יודע, נשתכחו הלכות, הוא שכח הלכות, שלושת אלפי הלכות, הוא שכח. יכול להיות שנצטרך לראות את הגמרא, בואו תראו את הגמרא לארבע, אז לפני שנעבור לשלוש. אמר עבד אמרה, בשעה שנפטר משה אבינו לגן עדן, אמר ליהושע, שם אני כל ספקות שיש לך. אני עוד רגע עולה להר נבו, יש שאלות שאתה מתלבט בהן? אמר לו רבי, כלום מנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי ומשרתו ישוע בן נון נעל להם משהו בתוך האוהל? אני לא חגיתי עד עכשיו. מה, אני חגיתי עם השאלות? אני לא עזבתי אותך לרגע. כל פעם ששאלתי, אין שאלות עכשיו שיש לי. שאלתי את השאלות. לא חגיתי לרגע אחרון. מיד תשש כוחו של יהושע ונשתכחו ממנו 300 הלכות ונדעו לו 700 צביקות ועמדו כל ישראל להורגו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אמר לך אי אפשר, לך ותודה לגבוכה שנאמר ויחם במשה את השם. הוא אומר, קום עבור את הירדן, אתה, הנה השאלה, מה זה אתה קום עבור את הירדן? מי שאלה את זה? זה הנה, לתינו אותם במלחמה. מה, קח אותם במלחמה שישכחו מהשאלות שהם שאלו. משונה כל כך, דברים לא נתפסים. לא ככה פותרים בעיות. יש בעיה, טוב, נעסיק אותם בבעיות אחרות, ואז הם ישכחו את התורה שהם רצו לשאול. אבל עכשיו אני צריך לחזור לשלוש, מה בבטרה? כי יוצא בדבר אתה אומר, ונתת מהודך עליו, ולא כל הודך. זה כתוב במדבר כ"ז, כשמשה בנו אומר אל כי הרוחות וכל בשר שימנה איש העדה שיוציא ושאביהם לא ידעת השם כצון שאין להם רואה. אז הוא אומר לו, קח את יהושע בן נון ותסמיך אותו. ומה משמעות הדבר הזה? ונתת מהודך עליו, תן מההוד שלך עליו. מהודך לא כל הודך, אל תיתן את כל ההוד שלך, אלא חלק מההוד. זכירים שבתו דו אמרו פני משה כפני חמה, זה ההוד שלו, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אוי, כמה זה מבייש, בושה וכלימה. היה לנו מנהיג סדר גודל של שמש, וקיבלנו מנהיג סדר גודל של ירח. זה לא אותו דבר, נכון? שמתם לב פעם שיש הבדל בין שמש לירח? שמתם לב לדבר? אין מה לעשות. אפילו הירח במילואו. היה לנו השבוע. הם היו עוד לפני שבוע שעבר, ליל שבת, עוד לא היו גשמים. זה היה ממש... עם ירח במילואו אפשר להסתובב בחוץ, אפילו לראות דברים. בלילה. אני זוכר שפעם אחת סיפרתי את זה, לא, שהיינו איזו הפסקת חשמל ביישוב, והלכתי ופתאום ראה את הצל שלי בלילה לידי, ירח מלא שמש, בקיץ, ואומר, עד כדי כך צל גמור הולך לידי, נפלא, אבל זה לא יום. זה לא השמש, בכלל לא השמש. איזה בושה, איזה כלימה. טוב, אז פה אנחנו מונחים, כמו שהגדרתי את זה, חיזוקים חיוביים מאוד חזקים, אמרנו. למה כזה שמובן את זה ככה? למה? מה הנקודה? בוא נמשיך לתוך הפרק, וזאת השאלה המרכזית שלנו, נחזור לזה תכף. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו? משה אהבתי אמת, משה, אתה לא נקרא את השמו, וכדברי רש"י, עוד את הקיצוניים. אילו היה פה, הייתי בוחר בו בשביל המשך המשימות. זאת אמירה כל כך מבלבלת, מחלישה, כמו שבאמת כתוב בגמרא במקור שלוש, שמה הזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני ישוע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, זה באמת מבייש. אפשר להגיד, טוב, נו, תהיה חזק, זה מה שנאמר פה בפסוקים, תהיה חזק, למרות שאתה כלום יחס למשה, תהיה חזק. כולנו מבינים שאלו חטחטים מאוד בעייתיים. זה ממש מבלבל, מחליש, לא ברור פה מה קורה. פסוק ג', כל מקום אשר תוך כף רגלכם בו לכם דתיב, כשדיברתי על משה, כלומר גם בחוץ לארץ, איפה שתכבשו, לפי הסדר כמובן, למה צריך להגיד את זה פה כרגע, שאלה, לא נתייחס לזה ברגע זה, והמדבר והדברון הזה, ועד הנהר הגדול, נהר פרת, כל ארץ החיתים ועד ים הגדול בבואשם שגבוכם, לא יצא ישוכנך וכמי חייך, כשהייתי משה, יהיה עמך, לא הרפך ולא הצבקה. סליחה. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את העם שנשבעתם ואותם תת להם. ושמתם לב, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות כל התורה של צבחה משה עבדי, אז הוא נהיה מסבור מה תסכיר בכל אשר תלך. ואם הוא שם תורה הזה מפיך, נגיד בו בלילה, למען תשמוע לעשות כל תקודו, כי אז נצליח לך ואז תזכיר, אבל צוויתיך חזק ואמץ, אל תעוז ואת אחד, כי עמך אשר לוקח בכל אשר תלך. סליחה. אז מי שהזכירה פה את הזה, מי אמרה את זה? את אמרת? אז למה כתוב, לא, או שאני מבלבל, את הידן הזה, העם הזה, אולי לא, אני אמרתי, אני צריכתי עצמי. בכל מקרה, יש פה הרבה הזהים פה. הזה, 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 הזה. אבל, אגבי הכל, חוזר שלוש פעמים, חזק ואמץ. בפעם הרביעית, יופיע בסוף הפרק, כאשר יגיד בני מבני גד ובן ובן, ליהושע חזק ואמץ. טוב, יש הרבה מה לחזק, הרבה מה לאמץ, גם בדברים פרק למד א', כשמשה עומד עם ישוע והוא נפרד ממנו, אז גם שם חוזר המשפט, הביטוי הזה ארבע פעמים, חזק ויאמץ ליהושע, זה באמת משימה בלתי אפשרית. המשימה הזאת לבוא אחרי משה היא קשה מאוד, זה להיכנס לנעליים של משה רבינו, זה באמת משימה ענקית. ואם זו הייתה המשימה היחידה של יהושע, זה היה משימה של ענקים. מה עוד המשימה של יהושע?
לרשת
הארץ. עכשיו אנחנו הולכים מעולם שבלי מלחמה, עולם של מלחמות. לכל מנהיג, תקופת מלחמות זה תקופה מאוד מאוד מאמצת. חזק לאמץ. היא דורשת הרבה הרבה התאמצות. למה? כולנו מכירים את הביטוי, אתה יודע איך אתה נכנס למלחמה, אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא ממנה. זה באמת נקודה מאוד מאוד משמעותית. אתה מבין שיש פה משימה ענקית, אבל איך אתה יוצא מהמשימה הזאת, זה לא ברור. אז לא רק לרשת משה, הוא גם צריך עכשיו להיכנס למלחמות, ולא רק זה, אלא יש פה עוד התמודדות שהיא לא קלה בכלל, מעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. כל משימה כזאת בפני עצמה היא משימת על. כששמים את כל זה על בן אדם אחד, זה באמת משימה עליונה ביותר. אני רוצה לראות את המשך הפרק מזה, לנסות להבין בבת תמיד, תמיד, תמיד.
מה המיוחד דווקא ביהושע בשלבי משה שדווקא לא עושים
שאלה נפלאה. מה יש בו שהוא יותר מוצלח, אם אני מבין את השאלה שלך? אז האמת היא, פרשת שבוע, שבת שברה, מי היה הרמטכ"ל במלחמת עמלק? קח את יהושע, בחר לך אנשים. יהושע הוא זה שנלחם חודש אחרי יציאת מצרים. הוא אלוף פיקוד, או אולי אפילו רמטכ"ל. מעניין. עוד לפני שהוא לומד תורה אצל משה רבינו. אז כנראה זה טבוע בו, יש לו יכולות. כנראה. איזה יכולות? צבאיות? האם זה, זאת הנקודה? אנחנו נעזור לרגע לפרק כ"ז במדבר, מה באמת הקריטריון לבחור מלך? את מי בוחרים? אבל זה תכף נראה, הסוגיה שלנו זה בחירת מלך. זאת אומרת, הוא כבר נבחר, אז מה? או שלא, בוא נראה, תכף נראה את הדברים. יפה, כלומר, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. שוב, ניגע עוד רגע בפרק הזין, כשמשה אומר, ריבונו שלם, מי יהיה מנהיג, מה הוא מצפה? מה הוא מצפה? כלומר, אתה בא ואתה אומר, ריבונו שלם, מי ינהיג את העם? מי הדמות האולטימטיבית, הדמות הכי מתאימה בינינו לדבר הזה? מי אנחנו חשבנו יהיה? מה זה ינהיג את העם? האם להנהיג את העם זה מלחמות, אז להיות הרמטכ"ל, אז אולי באמת הוא הכי מתאים. האם זה למד תורה? אז הוא שכח 3,000 הלכות, באמת הוא כתוב 300, אבל יש עוד סיפורים בהמשך הגמרא שם. אז הוא לא מספיק תמיד חכם. משה קיבל תורה בהר סיני, מוסרה, יהושע. יהושע הזכיר כל התורה שלנו. אפשר להגיד, אז כן, היא כבר, אני חושב, זה מתפצל, אבל משה התפסה אותו יהושע. אז מי המלך האולטימטיבי? הרב ראשי? הרמטכ"ל? אלו שתי שאלות מאוד מאוד לא פשוטות. אנחנו, השאלה הזאת, היא מנסרת בעולמנו הפוליטי המון. האם זה במקרה שיש כמה רמטכ"לים שהם בכנסת? ושאולי רוב הזמן המשכילים בדימוס הם מובילי המדינה בצורה זו או אחרת? טוב, לא כולם. כן.
למה יש
צודקת, אז עוד יותר מחדד את הבעייתיות. בואו נפתח את זה במדבר כ"ז. טוב, אני לא... בואו תראו. אז בתחילת הפרק זה סוגיית בנות צלופחד עד פסוק י' א', פסוק י' ב', ומשה משה עלה על הערברים הזה, אוי, עוד פעם הזה, הרי את הארץ שנתת לבני ישראל, ענית אותה ונאספת עמך, גם אתה כאשר אסף אנוכיך, כאשר מריתם פי מבעצים במריבת העדה לגרשי מים לעיניהם, הם מבעת קדש מבעצים. אז הקדוש ברוך הוא פה אומר לו, סופי, עלה על הר הברים, ואתה הולך למות שם. וידם משה השם לאמור, יפקוד השם, אלוהי הרוחות לכל בשר איש העדה, שיצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ואשר יוציאיהם, ואשר יביאיהם, ולא תידעת השם כצאן אשר אינם רואה. אז מה מחפשים פה? מישהו שלא ישאיר את העם כצאן שאינם רואה. הייתי אומר אפילו, זה לאו דווקא מלחמה, ולאו דווקא תורה, אלא מנהיגות. הרואה הוא... הוא דואג לשלום העדה, לא? ויום השם משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן לפני כל העדה, וציווית לניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל דת בני ישראל, ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושלום משפט תורים לפני השם, על פיו יצאו, על פיו יבואו, הוא ורב בני ישראל איתו וכל העדה. ואז משה כשיצא והשם אותו, ויקח את שובה במדל לפני אלעזר הכהן לפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. אז זה פה המעמד של בחירת יהושע. מצאנו פה שיהושע נבחר, משה שואל, ויהושע הוא הנבחר. בואו תראו את התנחומה בחמש. כן. התנחומה בחמש. יפקוד השם, מה ראה לבקש הצורך הזה אחר סדר נחלות, אחרי בנות צלופחד? אלא כיוון שישו בנות צלופחד בנכסי אביהם, אמר משה, הרי השעה שנבע שחי. אם הבנות יושבות בדין הוא, שישו בני את כבודי. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, נוצר תאנה, יאכל פריה. בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע ששימשך כדאי שישמש ישראל, שאינו מאבד את שכרו. שנאמר, קח לה את יהושע בן נון. מה המדרש אומר פה? למה יהושע נבחר? אני חייב ג'וב בשבילו. הבנים שלך לא מה? לא עסקו בתורה. הנקודה מי עוסק בתורה? יהושע שימש אותך. הוא זה, אני צריך לתת לו תפקיד. אני לא חסר לו ג'וב, ומה? הם לא למדו תורה, הוא למד תורה. אז הנקודה היא מה? לימוד התורה שלו? זה הפך אותו את מנהיג. נוצר תאנה יאכל פריה. מה פירוש הפסוק הזה? נוצר תאנה יאכל פריה. מה זה נוצר? ניצור, לשונך מירה, מה זה ניצור?
לשמור.
נוצר תאנה, מי ששומר את התאנה, הוא יאכל את הפירות. למה? מה מיוחד בתאנה? זה נכון? נוצר עץ יאכל פריה. לא? מה יש בתאנה? כתוב בהלכה ש... יש מישהי פה עץ תאנה בחצר? יש מישהי חצר? מה? יש לכם עץ תאנה? יש חצר לפחות. התחלנו, יפה. אוקיי. לאף אחד לא... לך יש. מתי יש פירות שבתאנה? הם בשלים כל הזמן. מסיוון עד החגים אפשר למצוא מה מיוחד? זה לא נכון בשום עץ אחר. בכל עץ יש הגדרה הלכתית לכיתתו כאחת. כשהפרסקים בשלים, אז תוך שבועיים הכל בשל. ואי אפשר להשאיר. אם תשאיר את הפרסק, את הנקטרינה, את השזיף, את כל פרי, כמעט כל פרי, שישאר על העץ, מה יקרה לו? הוא ירכב ויפול. הענבים יכולים להישאר הרבה זמן, וגם קצת תפוזים יכולים להחזיק מעמד על העץ, לא מעט זמן. הענבים יכולים להחזיק מעמד, אבל עד שיפכו להיות צימוקים על העץ. המציאות הזאת, אבל הכל בשל בבת אחת. הכל בשל בבת אחת. אם צריכים לשמור שלא יגנבו את הפרי, מתי צריכים לשמור שלא יגנבו את הפרי? מספיק לבוא שבועיים לפני הבשלה. ולהיות שם שמירה, בגלל ששבועיים לפני הבשלה זה כמו חתיכת אבן. הפרי אין מה לעשות איתו, אין במתיקות, זה ממש אבן, בלי שום דבר. ולכן, מי יגנוב את זה? שבועיים לפני, שבועיים של הקטיף, וגמרנו. אבל מה שלא כך זה תאנה. לכן אין הרבה פרי תאנה בשיווקים המסחריים שלנו. היום קצת יותר, דרך כלל יש ירושלמיות, יש כל מיני ערביות שיושבות במחנה יהודה עם כמה סלסילות שירקו מהעץ בחצר ומוכרות טעינים. אין טעינים טריים, לא יודע, מיובשים מטורקיה, זה יש הרבה. אבל הטריים אין כוח הרבה. למה? בגלל שזה חתיכת השקעה. אם זה בחצר, אז כל יום אתה כותף כמה פירות, ולעדת, אז זה מצוין דווקא, זה כיף. ויש מקום שיש לך בשבוע אחד, בשבועיים, 120 פרי, מה מישהי פה תאכל פה 120 אפרסקים תוך שבוע? עם כל המשפחה, עם כל החמולה, זה לא הולך. אבל דווקא שזה בא בגלים, גלים, 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 פרוס על 3 חודשים, 4 חודשים, זה כיף לא נורמלי. זאת אומרת, לא שכל יום יש, אבל שבוע יש, שבוע אין, ולפעמים יש גם 20, 30, 40, ואם יש, אין, אבל ככה זה צומח. לכן נוצר תאנה יאכל פריה. התאנה מחייבת ליצור כל פרי בפני עצמו, לשמור כל פרי, אחרת זה לא יצמח. לא, יגנבו לך. יבואו אנשים אחרים, ויכולו את כמו בטיולים, כותבים זה שם בהפקר, אבל אנשים ייקחו את זה. אתה צריך לשמוע עכשיו, זה לא כדאי להחזיק שומר במשך 4 חודשים, שכל יום אתה מוריד 20 שקל, 30 שקל, כמה אתה מביח. השומר ילך יותר מזה. נוצר תאנה יאכל פריה. ככה תורה. היא לא לומדת ביום אחד. לא לומדים תורה ביום אחד. בוא נעשה איזה שבוע, וואו וואו, לא לומדים שבוע חזרה. שבוע חזרה זה דבר מבורך מאוד. לחזור ולהעמיק את כל מה שלמדנו, זה נפלא. אבל ללמוד תורה לא לומדים בקיץ אחד, בחורף אחד, בשנה אחת. התורה לומדים בעמל יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. כך אדם רוכש לעצמו את התורה. וזה מה שנאמר פה. יהושע ששימש אותך יום אחרי יום, הוא זה שיקבל. אני חושב שיש פה משהו גם יותר עמוק. ממשיך המדרש. למה נמשל תורה לתאנה? שובה לראות הזית הגב והתמרה נלקטים באחד, והתאנה נלקטה מעט מעט. ככה תורה, היום עומד מעט, מחר עומד לפי שנה, מתלמדת לא בשנה ולא בשתיים. איש אשר רוח אלוהים בו, לפי שמעת, עלי הרוחות לכל בשר, שאתה מכיר לכל אחד ואחד, יתמנה שיודע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו. אחד הדברים החשובים במנהיגות זה להבין שאי אפשר להנהיג את כולם אותו דבר. לכל אחד יש שאלות אחרות, בקשות אחרות, דרישות אחרות. כל אחד צרכים אחרים. ולדעת לתת לכל אחד ואחד את הצורך שלו, את מה שמתאים לו. שוב, כמו התאנה, להתייחס לכל תאנה בנפרד, ולא להתייחס למטה כולו. אתם איתי? בסדר עד כאן? אז הייחוד, אם כן, שישוע זה ייחוד של תורה או ייחוד של מנהיגות? מתברר שמה זה אותו דבר. אותה תכונה שהיא מלמדת תורה לא ביום אחד ולא ביומיים, היא מאפשרת מנהיגות. קצון אשר אין להם רואה, שלא יהיו קצון, שירואה, שכל אחד יגיד, הוא הרואה שלי. כל אחד מחפש משהו אחר ברואה, כל אחד מחפש משהו אחר במנהיג, כל אחד צריך משהו אחר. הוא צריך להיות תלמיד חכם עצום, הוא צריך להיות איש מלחמות, הוא צריך להיות מנהיג של כל אחד ואחד. תכף אני רוצה להבין את זה עוד שלב אחד קדימה. מה שהגמרא אומרת שם, אין יותר דיבור בשמיים, עכשיו זה רק מארץ. אין יותר שאלות בשמיים. משה שאל, מהרגע שהתורה נחתמה, אין שאלות שמיימיות. כלומר, התורה נלמדת רק מתוכה. והגמרא מספרת שאחרי זה עודניאל בן קנז החזיר מה שנשכח בפלפולו. זאת אומרת, הוא הצליח מתוך הפלפול, מתוך העיון, מתוך מידות התורה, לענות על השאלות שהתעוררו. וזאת המשימה שלנו כל החיים. בגלל שזה אמת לא כמו בימי משה. מה כן? עוד שני הרי, בסדר? אני אקח את זה בשני שלבים. אני צריך עכשיו לראות, אני חוזר לישוע פרק א', אני רוצה להסתכל, הפרק התחלק פה לשלושה חלקים. המינוי האלוקי שהקדוש ברוך הוא מינה את יהושע. אחר מכן יש לנו שני פסוקים, ויצב יהושע את שוטריהם לאמור, עברו בקרב מחנה וצבו את העם לאמור, אחריכם צידה, כי בשלוש שנים אתם עוברים את הידן הזה לעבוד לרשת הארץ, שהשם לקחם נותן לכם לרשתה. אתם מבינות כמה כריכים אפשר להכין בשלושה ימים? יא חביבי, שלושה ימים להכין אוכל, למה צריכים שלושה ימים להכין אוכל? להכין לכם צידה, אולי זה דווקא אוכל, אולי זה כל הצרכים, אולי זה ההבנה שמשהו הולך פה להשתנות מקצה לקצה, וכל אחד ייקח איתו מה שהכי חשוב לו לשינוי הזה. אבל אני חושב גם השלושת ימים מלמד אותנו, שהזכרתי את זה, השלושת ימים מלמד אותנו שהפרק הזה הוא לא במקום. בגלל ששלושת ימים, פרק ב', המרגלים התחבאו שלושה ימים בהרים, אחרי שהם היו אצל רחב ושהם חזרו. פרק ב' קדם לפרק א', פרק א' אמרנו, זה פרק מבוא, לא לפי הסדר הכרונולוגי, לא לפי הסדר הזמנים, הוא בא ועומד לפני עצמו, אפי שאולי חלקו קרה אחר כך, מפני שהוא המבוא לכל הספר. ובואו תראו את החלק האחרון. ולרביני ולגדי לחצי שם מנשה, אמר יהושע לאמור, זכור הטובה שציווה אתכם משה ואת השם לאמור, השם לקחם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפכם, מקניכם, ישוב בארץ שנתן לכם משה אבי וידן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם בכל גיבורי חיל, ועזרתם אותם. עד אשר יניח אשר לכם ככם, וירשו גם הם את ארץ אשר שלוקיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם, וישתם אותה כאשר אשר נתן לכם משה אבי השם אבי וידן, וזרח השמש. אז יהושע מזכיר להם, האמת היא, משה כבר הזכיר את זה פעמיים שלוש בתורה, והוא הזכיר להם את זה פעם רביעית. ויענו את יהושע אמור, כל אשר ציוויתנו נעשה ואת כל אשר תלכנו נלך. כל שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהושע לוקח עמך כאשר היה משה, כל אשר אמר פיך לא ישמע את דבריך, כל אשר ציוויתנו יומת רק חזק באמת. הם מקבלים את בקשת יהושע, כן או לא? מה אתם אומרות? סליחה? חוזר משה, 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 זה נכון, אבל יש פה בכל זאת. ומה הוא מעדם? הוא לא ציווה אותם. מי ציווה אותם לפי יהושע? משה. הוא אומר להם, הבטחתם למשה. מה הם עונים לו? נשמע בקולך. ומי שאומר את פיך, יומת. מה זאת אומרת? יהושע בא אליהם מתוקף ההבטחה שהבטיחו למשה. והם עונים לו, לא. מורנו ורבינו, אתה. אתה עכשיו המלך. ומי שאומר את פיך, יומת. מה תוכן הדבר הזה? כדי להיות מלך, האם זה מספיק שהקדוש ברוך הוא מושך את המלך להיות מלך? למה לא? איך את יודעת? את צודקת, לא, זה לא מספיק. איך אנחנו יודעים? מי אומר את זה אבל? איך יודעים את זה ממש בפועל? איזה סיפור יש בתנ"ך שאנחנו רואים שהשם מלך המליך וזה לא מלך? זה מגילות, זה פשוט. מה? קצת בשאול, צודקת, אבל אתה חזק מזה, דוד. שאול מלך. בא אליו שמואל הביתה, לא, 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 זה המלך, שופך והולך. הוא מלך. הוא זה מלך, הוא מלך בפועל? כלום. כלום. למה? שאול מלך. שאול ימות, הוא מלך? עוד לא. שבע שנים יעברו עד שיתקבצו כולם בחברון ויגידו, אתה המלך שלנו. ואותו רגע הופך המלך. הוא היה שבע שנים מלך היהודה. מלך שבטי, זה לא מלך האומה. שבטו קיבלו אותו. סליחה. אבל רק כאשר הוא יעמוד בפרק ה' בשמואל ב' וכל עם ישראל בא ואומר, אתה המלך שלנו, רק אז הוא מלך. עוד דוגמה, בימי דוד, כאשר, אבל זה כתוב בפסוקים, כאשר אבשלום בו בנו מורד בו. כאשר אבשלום בנו מורד בו, אז יש משהו, הוא נאלץ לברוח מארץ ישראל, מהיעדן שלנו לפחות, הוא נאלץ לברוח, והוא בורח לאיבה ירדן. שישה חודשים, אבשלום מלך, והוא היה באיבה ירדן. מי היה המלך? הלכתית. אומר ירושלמי, כתוב לנו בויקרא פרק ד' שיש שלושה סוגי חטאת. יש חטאת שיהודי חוטא, ויש חטאת עם המלך. אשר נשיא יחדה ועשה אחת מקום מצוות השם אלוקיו, אז יש הבדל האם מביאים זכר או נקבה. כשהמלך חוטא הוא מביא שעיר זכר, שעיר עזים זכר תמים, ויהודי רגיל, כל אחד מאיתנו, היינו חוטאים חסכים מדליקים או בשבת בטעות, או כותבים שתי אותיות בטעות, או כל מיני כאלו, מתחייבים קורבן חטאת. קורבן חטאת של יהודי רגיל זה נקבה, שעירת עזים, ומלך שעיר עזים. למה? לא משנה לי כרגע. אומר ירושלמי, בשישה חודשים שדוד ברח מאבשלום, אם הוא היה חוטא בטעות והיה צריך לקרוא חטאת, וחטאת כמו אחד העם. שעירה. הוא לא מלך באותם שישה חודשים. למה? העם לא איתו. העם עם אבשלום. כדי להיות מלך צריך שני תנאים. אשר יבחר בו השם, ושיבחר בו העם. זה שני תנאים הכרחיים. והפרק שלנו, מה הוא מבטא? את שני החלקים הללו. החלק הראשון, הקדוש ברוך הוא בוחר ביהושע. והחלק השני, מה אומר בני גד ובני ראובן? כל מי שמת פיך יומת. אתה המלך, ומשם לומד הרמב״ם, שמי שמורד במלכות חייב איתה, הפסוק הזה ביהושע. עד כאן בסדר? ספר יהושע, סליחה, פרק א' ביהושע זה המבוא, המלכות. המלכות של יהושע. מה פשט? זה תמצית כל הספר לפנינו. איך המלך מופיע עם העם את השליחות. דיברנו על זה שיש בתחילת דיסוננס, יש איזשהו זיוף. בין הקצב של יהושע לקצב של העם. לאט 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 יהושע לומד איך להנהיג את העם, איך המנהיגות שלו היא תואמת לגמרי את צורכי העם, את הצורך הכללי ואת הצורך הפרטי. איך מופיעים את התורה במציאות? זו המשימה שלו. איך מופיעים תורה לא על ידי משה, דווקא על ידי יהושע? רק הוא יוכל לעשות. כלומר, רק מי שלא משה יכול לעשות את זה. משה הוא אלוקי. אנחנו צריכים עכשיו להופיע את התורה בצורה אנושית, בחיים האנושיים, בלי משה רבינו. ושם משה רבינו הוא כל הזמן מנחיח את אלוקיות, כל הזמן. הוא איש אלוקים. חצי הוא איש, חצי אלוקים, כביכול. הוא משהו אלוקי, עליון מאוד מאוד מאוד. ולכן אנחנו חייבים רק את יהושע. רק אחרי שמשה ימות, עכשיו, קום עבור את הירדן. למה? עכשיו אתה מלך, המלך הראשון באומה, ואתה עכשיו תופיע את התורה כולה בתוך האמציות. על ידי מנהיגות, על ידי מלחמה, על ידי כל הדברים האלו. אתה תופיע את התורה. עד כאן בסדר? כלומר, כל מה שיהיה לנו במשך הספר, ההתמודדות, מה שלמדנו עם לידת האומה, ההתמודדות פרגים הדלת, ההתמודדות שמצאנו ביריחו, חידוש כל הטבע, התורה הופיעה בפרק א', למה? כוח מעשה וקידם לתת להם נחת גויים. זה כל זה בא כדי להופיע את עם ישראל בתוך ארץ ישראל במציאות, כדי שהשכינה תתברר, תתרומם בתוך עולמנו, שיש אומה שהיא מקדשת שם שמיים, שהיא חיה חייה ומופיעה את השם בכל מעשה ידיה. זה יהיה בתיקון אחרי זה מגיוונים, זה יהיה בתיקון כל השלבים שמצאנו, האמורי, הדיבור הזה שדיברנו מול הטבע, מול האלוקיות, שמלך ירושלים בא ואומר, למה אתם הורגים אותנו? זה הכל בא לבר, לא. משה, יהושע דיבר, יהושע מביא את הדיברות האלוקיות למציאות. זה כל הסיפור. כל ספר יהושע זה להופיע את האידיאל של מלכות בישראל, כלומר אומה עם מלך שחיה את דבר השם. עם מעלותיה ותעלותיה. לכן זה פרק א', כלומר הפרק הזה זה תמצית כל הספר שלפנינו, זה תמצית כל המהלך, אולי לא רק של ישוע, גם של שופטים, גם של שמואל, זה תמצית של הכל. עד כאן שלב א', אבל נשאלה שאלה מאוד קשה, למה הקדוש ברוך הוא נותן לו כאלו חיזוקים חיוביים שליליים? כן, חטאים כל כך שליליים, כל כך מחלישים, כל כך בעייתיים. חבל שאתה, מה אבל שאתה? אמרנו כרגע שרק יהושע יכול לעשות את זה. אז למה אתה אומר שחבל שמשה לא פה? מה זה הרשי הזה? מה רשי רוצה לומר? מה זה אוי לה לאותה בושה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה? אוי לה לאותה בושה. אוי לה לאותה כלימה. אני חושב שכשמסתכלים על המציאות, אפשר תמיד להיות המציאות בכמה צורות. זה לא מתסכל. כשהתרגלת למשה, עכשיו תגל ליהושע. אוקיי. שמענו? אוקיי. קיבלנו? זה לא. אוקיי. אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה. אפילו יותר מזה. אם משה היה קיים, בו הייתי בוחר. גם הקדוש ברוך הוא יודע את השאלות ששאלנו. אז השם אתה יכול להעמיד אותו. אני יודע מה הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להעמיד אותו. הוא לא יוכל להופיע את הדברים. הוא כולו אלוקי. אז למה אתה אומר את זה ליהושע? ויש שיש ליהושע משימה. מה המשימה של יהושע? את תורת משה לחיות. אל תחשוב שעכשיו אתה בר בשטח. אתה עכשיו יש לך משימה אחת ויחידה. מה? להופיע את תורת משה. אז אתה לא צריך את משה בנו עכשיו. כן צריך משה בנו עכשיו. אילו היה הייתי לוקח אותו. ולכן מה אני מבקש? תהיה אתה. מה זה תהיה אתה? מי הוא יהושע? מה מאפיין אותו לפי הזקנים? הוא ירח. יש רק עוצמה אחת ביקום שיכול להביא לנו את אור השמש בלילה. מי? הירח. הירח מזריח עלינו את אור החמה אחרי שישקע. וזו עוצמה אדירה. נכון, זה לא השמש. מסכים. אבל כל מה שיש לירח זה מהשמש. ואז כל מה שהוא נותן זה השמש, הלילה. כלומר, יש רק דמות אחת שמסוגלת להופיע, להמשיך להופיע את תורת משה. זה שהזקנים אמרו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. לא! זה לא בושה ולא כלימה. זה כוחו של יהושע. הוא ממשיך בעולמנו את תורת משה. הוא חי את תורת משה.
אבל כאילו אני שומע.
זה הכוח שלו.
הכוח שלו זה כאילו משה?
הכוח שלו זה שהוא לא מש מתוך עוד של משה במשך 38 שנה. לא, זה לא אישיות עצמית, זה אדם שהוא כל כולו מריונטה, לא? מה שמשה אומר לו בטח הוא עושה, נכון? אנחנו יכולים במריונטה להנהיג את העם, לא הבנתם מה זה תורה, לא הבנתם חס וחלילה, כן? הזקינים האלה, לא הבנו, מה זאת אומרת? לא! מריונטה הוא עצמה אדירה, הוא עוצמה אדירה, הוא יודע לקחת את כל מה שמשה לימד ולהעביר את זה הלאה, זו עוצמה, ולהעביר הכל אחד ואחד לפי המינון המתאים לו. כן. הם הביאו את הגודל, כן, כן, והם ממליכים אותו. כמו שאומר שצריכים את שני הצדדים הללו, את העם שממליך ואת הקדוש ברוך הוא שממליך. והם מבינים את הגודל, והם אומרים לו, אנחנו מבינים שמשה ציווה אותנו, אבל אנחנו עושים בגלל שאתה ציווית אותנו. אנחנו מקשיבים לך בגלל שאתה מצווה בתנאי שתהיה משה כמו שאתה, משה היה משה כמו שאתה. כלומר, אנחנו פוגשים פה מעבר אדיר, מעבר גדול, מעבר מופלא. בסדר? בשלוש דקות, כן. כוכבים. זה כוכבים כבר. ואני לא יודע אם יש כמו הדור שלנו שפתאום מבינים מה זה. יש היום דבר שקרה, אמרה לי, אמצעי ראיית לילה. בצבא משתמשים בזה המון. מדי פעם רואים כל מיני סרטים שאיך תפסו מחבל כזה ותפסו מחבל כזה, אם רואים שזה קצת מטושטש. זה בדרך כלל מצלמים את זה באמצעי ראיית לילה. מה זה אמצעי ראיית לילה? לפני 40 שנה, כשזה התחיל, קוראו לזה מח, מגביר אור כוכבי. כלומר, זה לוקח את כל האור שיש באוויר מכוכבים, ומרכז אותם, ועם זה רואה, ופתאום רואים כמו יום. מה, אפשר? כן. יש אור, זו חוכמה אדירה, להשתמש באור כדי שנוכל לראות, ואפשר לראות. זה לא כמו אור יום, הסרטים אלה שמצלמים, אבל כשחייל רץ עם זה, הוא רואה די טוב. כלומר, הכוכבים מוסיפים על זה משהו מאוד עצום. טוב, אנחנו, חשבתי, אולי נספיק לעשות ויש של חזרה, אבל אולי בשבוע הבא, באמת לא שבועיים נעשה את זה, אחרי שתחזרו, לא יודע, לא מקרה, השם יענה, טוב, טוב. שיהיה שבוע טוב, שיהיה לכם שבוע טוב בחזרה. אין כמו הברכה של חזרה, המתיקות לחזור ולתת לכם לשקוע בפנים. בכל מה שאתם עומדות כל השבוע, כל החודשים הללו, תצליחו להפיק את המרב מהימים הללו.